תורה ע"ז. והיה השם למלך על כל הארץ. אומר רבנו, הכלל הוא שכל מה שאנחנו עושים, אין תפילה, אין לימוד, הכל כדי שיתגלה מלכותו יתברך בעולם. זה התפקיד שלנו, התפקיד שלנו לגלות את הנסתר. הקדוש ברוך הוא אין סוף נסתר מדעת האנושות. התכלית הייתה של בריאת העולם כדי לגלות מלכותו, ואנחנו הכלים שצריכים להוציא לפועל את הגילוי הזה. אז אנחנו מתפללים וזה גילוי מלכותו. מי שעומד בצד ורואה מישהו עומד ככה מתפלל מול דבר שהוא לא רואה כלום, עומד ומתפלל, מתגלה לו שהאדם הזה עומד מול מישהו ומתפלל. אז אתה מגלה שיש פה מישהו. מלכות השם. אותו דבר לימוד התורה. כל מה שאנחנו עושים, כל המצוות, הכל לגלות את מלכותו יתברך. רגע. תורה ע"ז יש לה סעיף אחד. אז נמשיך תורה עין ה'. ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. תחילת כוונת הבריאה, אומר רבנו, כדי שיתגלה מידן מלכותו יתברך בעולם. אותו נושא התורה הבאה. Okay. ומחמת גודל הערתו אי אפשר היה לקבל. השכל לא יכול לקבל מגודל ההשגה של הדבר הזה. השכל לא יכול לקבל. היינו קשה לברואים לקבל את הערת השכל הגדול הזה, את מציאות השם יתברך השולט בכל. לכן הוכרח השם יתברך כביכול להצטמצם בתוך עולמות, להקטין את עצמו למושגים, עד למדרגה של המושגים האנושיים האלה שהם ברורים לנו. למשל המילה מלך, מנהיג, זה מילה ברורה לנו. לא שהוא מלך או מנהיג, הוא מעל, הוא מעל, מעל כל המושגים האלה. אבל כדי שיהיה לנו הבנה, קשר אליו, הוא התלבש במידת מלכות. אני מופיע בתור מלך העולם, אני מופיע בתור הלבושים האלה, כדי שיהיה לנו קשר אליו. היינו להסתיר ולהקטין עצמו, ולהופיע בעולם בצורות מוגבלות, בדרך הטבע, שזה דברים ברורים לנו. אז הוא מופיע בתור שמיים, כביכול, החוכמה שיש בשמיים, החוכמה שיש בארץ, החוכמה שיש בברואים, בצמחים, בטבע. זאת אומרת, הוא מתגלה בתור החוכמה. לא שהוא החוכמה, ומעל זה, אין לנו מושגים להסביר מה זה, אבל בצמצום, בהקטנה, היות שיש בעולם הפרטים האלה, שהם הדבר הכי גדול, זה החוכמה, שמתבטאת בעולם. אז אנחנו אומרים שהוא צמצם את עצמו למדרגה הזאת שברורה לבני אדם כדי לגלות את המלכות. הדיבור הולך תמיד עם האדם לכל מקום, כי היא השכינה נפשו היותו. החיות של האדם זה הדיבור. ויהי אדם, כתוב בבראשית בבריאה, ויהי אדם לנפש חיה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ויהי אדם לנפש חיה. התרגום אומר לרוח ממללה, רוח דוברת. היחידי, היצור היחידי בבריאה שמדבר זה האדם. כל השאר זה משמיעים קולות, אבל דיבור זה רק האדם. הדיבור זה הנפש של האדם. נפשי יצאה בדברו. הדיבור יוצא מכוח, מפעולה של הנפש. רבנו אומר, הנפש מגלה פעולותיה על ידי עברי הגוף. אז אחד הדברים, גם תנועות ידיים, גם עוד דברים, אבל הדבר הרציני שמבדיל את האדם משאר בעלי החיים, זה הדיבור. אז אנחנו אומרים שהנפש מראה את פעולותיה על ידי עברי הגוף, את עיקר פעולתה שמבדילה אותה מהבעלי החיים, זה הדיבור. אז זה הנפש. וזה החיות של האדם. החיות של האדם, כמו שרבנו אומר, מביא זוהר, מנוגבה ופרדשקה, מה שחרוחה יחי למשיחה, מנגבי החותם בא רוח החיים של המשיח. נגבי החותם זה התפילה. ככה רבנו אומר תורה ב'. אז התפילה היא שנותנת חיות לאדם. למה? היא קושרת אותו למקור החיים. מה מקשר אותך לקדוש ברוך הוא? איך אתה יכול להתקשר אליו? על ידי תפילה. התפילה מחברת אותך אליו, כמו שהתפילה, הדיבור מחבר בין בני אדם. אם לא היה דיבור, שב באוטובוס 4 שעות ליד בן אדם, תיסעו נסיעה ארוכה, לא תוציאו מילה. הקשר מתחיל עם הדיבור. אז הדיבור שאתה מדבר, התפילה שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה עושה קשר. קשר למקור החיות שלך, כי משם נוצרת. החיות שלך באה משם. אז התפילה, תפילה לאל חיי. אומר רבנו, פירוש שהתפילה היא החיות של האדם. בן אדם שלא מדבר עם השם, לא מתפלל, החיות שלו הולכת ונמעטת ונמעטת. הוא מרגיש חיסרון בנפש, הוא מרגיש ריקנות, הוא מרגיש פחדים. אין לו את את הבסיס היציב שעליו הוא יכול לסמוך. כי כל מה שהוא יסמוך עליו שנמצא על כדור הארץ, הוא בעצמו תלוי בכלום. כל כדור הארץ תלוי בכלום. אתה לא יכול לשען עליו. אתה צריך לשען רק על נקודה שהיא יציבה. ועליה אתה יכול לשען אין סוף דברים. שהם לא יציבים, אבל אחד על השני מייצב אחד את השני. נכון?
לא כל כך הבנתי את זה.
דבר שמתנדנד. אתה יכול לשעין עליו משהו? שיעמוד?
לא, הוא לא יעמוד.
לא, הוא לא יעמוד כי הוא מתנדנד. ההוא לא יציב. והשני לא יציב, השלישי לא יציב. תצמיד אחד לשני, של השלישי לרביעי, וכולם לא יציבים. הראשון לא יציב, אז כולם לא יהיו יציבים. צריך להיות נקודה אחת, אחת שהיא יציבה. ועליה אתה יכול להעמיד אין סוף דברים לא יציבים. אחד על השני, אפילו שהשני לא יציב, השלישי לא יציב. היות שהם מתייצבים על ידי הראשון, אז יש יציבות לכולם. כל פרט בבריאה, בתוך האינסוף הזה, שאנחנו קיימים בתוכו, הוא לא יציב. כי הוא תלוי, זה תלוי בזה וזה תלוי בזה, ואף אחד לא עומד על נקודה אחת יציבה. כי כולם נמצאים בתוך חלל. אין נקודה, אני מדבר את זה ככוונה ברוחניות, אבל אני ממשיל את זה. כן, כדור הארץ עומד בחלל, הוא לא יציב.
כמו כדור שעומד בחלל.
כן.
אין לו שום דבר שהוא מחזיק אותו.
כן. היחידי שהוא יציב זה שנמצא מחוץ למציאות, הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כוחות המציאות לא משנים אותו, לא עובדים עליו, לא נותנים לו שינוי, לא נותנים לו איזה תזוזה מהיציבות שלו. כלום לא משנה אותו, האדם הוא לא יציב. יש איזה מזג אוויר מיוחד, הוא משתנה. יש איזה דיבור שאמרו לו לא במקום, הוא משתנה. הוא לא יציב. צריך להיות מישהו יציב שכלום לא מזיז לו. עליו אתה יכול להישען. זה הקדוש ברוך הוא. אז שאדם עם התפילה מתקשר לקדוש ברוך הוא, הוא נהיה יציב. גלות השכינה, מה שאנחנו אומרים שיש גלות השכינה, היינו גלות הדיבור, שאדם נהיה אילם ולא יכול לפתוח פיו לדבר עם השם יתברך. השכינה זה הביטוי שמראה שהקדוש ברוך הוא האינסוף שוכן בתוכנו, שוכן פה. מה מוכיח את זה? אמרנו הדיבור, שאתה מדבר איתו. הדיבור מראה שהשכינה פה. אז אם אין לך דיבור, נפלה לגלות. היא לא ממומשת, היא לא פעילה, היא בגלות, היא מוסתרת, היא שבויה באיזשהו מקום. הדיבור שבוי, לא יוצא לפועל עם הקדוש ברוך הוא, אז זה נקרא שכינה בגלות. לכן משה במצרים היה כבת פה, הוא לא היה יכול לדבר כי השכינה הייתה בגלות, הדיבור היה בגלות, לא קראו לקדוש ברוך הוא, לא היה קשר עם הקדוש ברוך הוא במצרים על העם ישראל, עד שבפעם הראשונה ויזעקו אל השם מהמחנק, הם נתנו צעקה, פתחו, שברו את המצרים של הגרון ששם היה חנוק הדיבור, הוציאו את הדיבור מהגלות, ממצרים, מצרי הגרון, ואז זה גרם לכל התהליך של יציאת מצרים. יהודה דקוצ'ה בריחו שכינתה, מה שאנחנו אומרים, לייחד את הקדוש ברוך הוא עם השכינה, עם נפשו של האדם. נפשו של האדם, נשמתו של האדם, רוחו של האדם, אלה ניצוצות מאור אינסוף, זה ניצוצות של החוכמה האלוקית ששוכנים פה במציאות התחתונה, אז הם נקראים שכינה שלו. זה לא רק זה, זה יש הרבה ביטויים שמראים את השכינה. המציאות היא גם כן גילוי שכינה. המציאות מראה שהוא שוכן פה. הנה, דברים זזים, תנועות, דברים קורים. יש מישהו, ניכר שיש מישהו פה פועל. זה נקרא גילוי שכינה. אז נפשו של האדם היא הניצוץ האלוקי שמתבטא בכוח שהאדם, שהנפש שלו מוציאה לפועל דברים שמתגלים בעברי הגוף. אז ייחוד קודש בריך הוא שכינתה, חיבור הקדוש ברוך הוא עם השכינה, עם נפש האדם, זה נעשה כאשר האדם מייחד ומחבר את הדיבור שלו עם הקדוש ברוך הוא. היינו כשמדבר עם הקדוש ברוך הוא, פשוט כשאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא עושה ייחוד קודש בריך הוא שכינתה. קודש בריך הוא שכינתה, זהו עצמו הנפש שלו. זה ברור?
כן.
מה שלא תשאל, כשלומד האדם תורה, אזי רוח אלוקים, רוח הקודש, מרחפת עליו, וממנה הוא שואב רוח חיים. כמו שכתוב, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. המים היא התורה. רוח אלוקים מרחפת על פני המים. המים זה התורה, התורה נמשלה למים. שנאמר, אוי כל צמא, לכו למים, יש לך צמאון בנפש, לך תשתה מים. זה ישלים אחד הצמאון. אז רוח אלוקים, זאת אומרת השכינה, החוכמה האלוקית, הקדושה, הרגשת מציאות האלוקות שורה על התורה, כי התורה היא ספר החוכמה שלו, אתה לומד שם עליו. אז זאת אומרת על התורה שוכנת השכינה, שוכן גילוי האלוקות, האלוקות שוכנת שם. זה רוח האלוקים מרחפת על פני המים. כשאדם לומד תורה, אז יוצא פה שהרוח הקודש, רוח האלוקים, מרחפת עליו. כי הוא עכשיו נכנס לתוך התורה. משקיע את המוח שלו, מעבר את המוח שלו בתוך התורה, שהתורה היא עטופה ברוח האלוקים, היא עטופה בגילוי האלוקות. אז את המוח שלו הוא מכניס לתוך החופה הזאת של הקדושה, וממנה הוא שואב רוח חיים, כי רוח חיים זה מקור החיים, הקדוש ברוך הוא. אז אתה מתקשר לקדוש ברוך הוא, אתה יונק מקור חיות, לכן הנפש מלאה והוא לא מרגיש חיסרון, ריקנות. כאשר לב האיש הישראלי בוער להשם יתברך, טבעי זה, אין מציאות שלו. הלב כל הזמן בוער בכיסופים לקדוש ברוך הוא. וזה מה שנותן את הדינמיקה הזאת, שכולם טסים, כולם רוצים לעוף למעלה. בטבע האדם, אפילו שהוא לא מכיר, לא למד, לא יודע אלוקות, יש לו נטייה לרוץ למעלה. למה? הלמעלה מבטא את הקדוש ברוך הוא. את השורש שממנו הוא בא. אז כולם רוצים לטוס למעלה. אז יש התלהבות בלב, התלהבות בלב להשיג משהו נסתר, משהו למעלה. אז כאשר לב האיש הישראלי בוער להשם יתברך, זה נקרא בערה, היה אפשר להיות נשרף כל גופו. כי חימום הלב יכול להביא את האדם לחום, לשרוף אותו. לשרוף אותו מתלהבות יתר. זה יכול להביא לאדם חימום והתלהבות, והוא יכול להישרף מזה. אבל כשהוא מנתב את האש הזה, הזו, הוא מלביש אותה בתוך אותיות התורה והתפילה שעוסק בהם, אז היא מצטמצמת ומתקררת. הוא מקרר את התלהבות הלב, שיש לו כיסופים לעוף, הוא לא יודע איך להידבק באינסוף, על ידי שהוא עוסק בתורה ותפילה, אז הוא ממלא את החיסרון הזה בכמות הקטנה שהוא מקבל מהאלקות, שהיא מתבטאת בתורה ובתפילה, וזה הוא מקרר את הרצון שלו לעוף. רשעים בחייהם קרויים מתים, ככה חז"ל אמרו. למה? מחמת שפסקו לינק מחבל דקדושה, דהיינו מההנאה והחיות הבאה על ידי הקשר עם הקדוש ברוך הוא, ומאין יבוא להם חיות. הנפש צריכה כל הזמן תזונה, חיות. החיות שלה היא באה מזה שכיף לה, טוב לה. אדם, הוא מרגיש כשטוב לו, אז טוב לו, אז הוא שמח, הוא חי, הוא מרגיש טוב. זה החיות של הנפש. בשביל שאדם מרגיש טוב, שטוב לו, אז מה אנחנו עושים? ממלאים את עצמנו בכל מיני הנאות שעושות לנו טוב, במפוזרות, ניצוצות של הנאה באינסוף פרטים, מכל מיני דברים. אפילו לקחת לשבת על כיסא נוח, יש בזה הנאה, זה עושה טוב לאדם. אז הנפש מתמלאת מזה שטוב לה, מהניצוצות של ההנאה. עכשיו, כל הניצוצות של ההנאה שיש בעולם זה ניצוצות, זה רסיסים, רסיסים של ההנאה המושלמת, השלמה, האינסופית, שהיא הקדוש ברוך הוא בעצמו. היות שאי אפשר, אנחנו לא מסוגלים לקלוט אינסוף, אז הוא פיצל את זה לרסיסים, והם מפוזרים בעולם בכל ההנאות שבעולם. יש הנאות, דרך אגב, שאני אומר את זה, נזכיר את זה למי שלא יטעו, יש הנאות שהתורה אסרה אותם, משום שההנאות האלה יש בתכונתם לשבות את האדם בתוך ההנאה, לסגור אותו, והוא שקוע והפך להיות חולה בדבר הזה. חולה. בהנאה הזאת הוא לא מסוגל בלעדיה. רק זה, רק זה, רק זה. אז התורה הזהירה. אנחנו מדברים על הנאות המותרות. אז כל הנאות המותרות הן ניצוצות. לכן הן אף פעם לא מספקות אותנו, ותמיד אנחנו רוצים עוד ועוד. אם הנאה הייתה מספקת אותך, ארוחה מספקת אותך, אתה לא אוכל עוד, סווה, די. אתה אוכל ולא סוות, אז אתה רוצה עוד. אותו דבר בהנאה. כשהנאה לא הסביעה את האדם, אז הוא רוצה עוד. ועוד פעם ועוד ועוד, ואין איזה סוף. למה? כי זה רק ניצוץ. אז זה בא סך הכל, סך הכל, לתת לך קצה חבל להתקשר להנאת האין סוף בצמצום. איך אתה עושה את זה? ברגע שאתה מקבל את ההנאה ומקשר אותה במחשבה שלך אל הקדוש ברוך הוא, התקשרת למקור שלה, אז ההנאה הזאת נכנסת והיא ממלאה אותך. כי אתה לא קיבלת את ההנאה, ההנאה הזאת היא רק הניצוץ, היא הקצה חבל שקושר אותך למרכז ההנאה לקדוש ברוך הוא. לכן חכמים תקנו לנו ברכת הנהנים, ברכות הנהנים. כל דבר הנאה אתה מחויב לברך עליו, אכילה, שתייה וכל ההנאות. למה? שתזכור שזה ניצוץ מהאלקות, תתקשר דרך זה לאלקות, תודה לו, תהיה מחובר אליו, ואז ירווק. התכלית היא שאדם יזכך את עצמו וידלג על הניצוצות ויתפוס את המקור. וזה אפשר על ידי לימוד התורה, על ידי תפילה, על ידי התבודדות, על ידי אמונה בקדוש ברוך הוא. אתה תופס את המקור, אז אתה מתמלא. כשאתה מתמלא, אז אתה לא מעוניין בקטנות. כשאדם השיג הנאה גדולה, הוא מוותר על ההנאות הקטנות. הם לא עושות עליו רושם. נר, כשאתה מדליק אותו ביום, הוא לא עושה לך רושם, הוא ניצוץ מול אור השמש, הוא מתבטל. אנחנו רואים את זה בהתעלות שלנו, בשכל. כשאנחנו היינו ילדים קטנים, לרוץ לשחק במשחקי הילדים וכל מיני, ג'ולות ופרפרות וכל המשחקים של הילדים. זה אפילו לאכול היינו אוכלים, רצים עם הסנדוויץ' לרחוב לחבר'ה לשחק. זה היה כל כך הנאה. קח את הבן אדם שגדל, התבגר, תגיד לו בוא נלמד, בוא נשחק. בוא נשחק עכשיו ג'ולות וזה. הוא ישחק איתך. לא, יש לו כבר הנאות של המבוגרים. שהן יותר גדולות יחסית, כאילו, תאוות ו... זה לא, זה יש לי הנאות יותר רציניות, אני לא אשחק בזה. אותו דבר בהתעלות הרוחנית, כשאתה מגיע להדבקות בקדוש ברוך הוא וטעמת טעם את ההנאה הזאת, שכמו שרבנו אומר, כשהתורה תראה את פניה לבן אדם, תראה לו את היופי שלה, את השכל שיש שם, בן אדם לא ירצה אפילו עולם הבא יותר תמורת ההנאה הזאת שיש לו פה. מהדבקות הזאת שיש לו בתורה, בקדוש ברוך הוא. זה בדבר פשוט. אי אפשר לתת לבן אדם. גם אתה לא יכול לעקור אדם מאיזה דבר שהוא אוהב ודבוק בו, אלא אם כן תביא לו תחליף, שהוא יותר טוב ממה שיש לו. אם לא, הוא לא יעזוב. אין מצב. אין מצב. גם אלה שדבוקים בסמים, בשביל להוציא אותם, נותנים להם תחליף. לא, אי אפשר להגיד לו, עזוב. מה עזוב? זה החיות, זה כל הכיף שלי. אתה אומר, תעזוב את הכיפים, תביא משהו אחר, אני אחליף. אז הוא אומר, הרשעים, למה נקראים בחיים מתים? מהמד שפסקו להינק מחבל הקדושה, והם הלכו להינק עכשיו מההנאות האסורות. שזה, ההנאות האסורות עושות בדיוק את הפעולה ההפוכה. לא רק שהם לא ממלאות את החיסרון, את הנפש, הם מטביעות את האדם בבוץ הזה, והוא הופך להיות, במרכאות נגיד, נרקומן של התאווה הזאת. יום ולילה, אם ממלא את ראשו, בא הוא עוסק, עליה הוא חושב, אותה הוא משכלל ומשדרה כל הזמן, איך לטפל ואיך לעשות אותה יותר ויותר ענאה ויותר ככה, ובפוזה הזאת ובצורה הזאת ונוסיף לככה. תבוע בתוך זה כל חייו בדבר הזה, האדם כולו תבוע, נטבע, נמכר. נמכר לתאווה, כמו נמכר לסם הזה. שמעתי שיש היום כל מיני מכונים, לא רק של גמילה מסמים, גמילה מתאוות אכילה, גמילה מתאווה זאת, גמילה מתאווה הזאת. שמעתי שיש דבר כזה היום. ההתמתקרות לתאווה, זהו, זה התורה זהירה, לא לרדת לדברים האלה שהיא הדגישה מה לא, ובעצם מה שהיא הדגישה מה לא, זה דברים שהם מותרים, בגבול. כשעברת את הגבול, זה הדגישה לו. אל תעבור את הגבול בנושא הזה, בנושא הזה. וכל דבר ודבר. אין דבר שהתורה אסרה. רק היא אסרה בצורה הזאת, והיא תירה בצורה הזאת, או באופן הזה, או בגבול הזה, או בכמות הזאת, וכולי, או ביום הזה, או בתאריך הזה. היא תיר את הכל, רק היא סדרה את הזמנים כדי שלא תימחר לאותו דבר. ואז האדם שבוי, נשבע מסכן, הנפש שלו שבויה, נפלה לגלות. אז הוא שואל רבנו, אם הם ידניתקו את עצמם מחבל דקדושה, מאיפה יהיה להם חיות? אי אפשר לחיות בלי אוויר לנשימה, בלי איזה הנאה שתיתן לאדם רצון קיום. האדם בא לו למות, מתי? נמאס לו מהחיים, כשאין לו ממה ליהנות כבר בחיים, כלום. אז בא לו למות. אין לו חיות, ההנאה נותנת ניצוץ של חיות. כמו שרש"י מסביר את הגמרא. הגמרא אומרת, יושבי צריפין, חייהם אינם חיים. לא ככה. יושבי צריפין, כי יושבי קברות, אין להם חיים. יושבי צריפים הם כמו יושבי קברות, כמו מתים בבית קברות, הם נחשבים. רש"י מסביר מה זה יושבי צריפים, יושבי צריפים, אלה יושבי מדבריות, שאין להם הנאה, אומר רש"י, כי אין להם יישוב קבוע, והם מטלטלים מפה לשם, משם לפה, ואין להם חיים טוב, אין להם עושר, אין להם הנאה. לכן הם נחשבים יושבי קברות. כי מי שאין לו הנאה נחשב מת. ככה רש"י אומר. זאת אומרת, ההנאה היא החיות של האדם. אז עכשיו, עם ההנאה של החיות של האדם, החמצן הוא חיות של האדם, זה טבעי. אני כאילו מבין את זה, כשבן אדם נמצא באיזה מחנק, ואין לו אוויר לנשום, ויש לו רק אקזוס של אוטו שמוציא לו משם אוויר, הוא ינשום את האקזוס. אין ברירה. אין לו חיות. אפילו שזה יחנוק אותו יותר, אבל אין ברירה. לפחות תרגיש. אותו דבר, אדם שאין לו הנאה בחיים, מהקדושה, מהמקור האמיתי, אז הוא הולך לנק מהתאוות. לכן חיה ואינם חיים, הוא נקרא, חיים קוראים מתים. כי כדי להתקיים מוכרחים לנק מחבל הטומאה. חבל הטומאה זה הצינור שנותן חיות, שהוא מצד הטומאה. מרוח שטות. ממה שמכונה מלך זקן וכסיל.
מה הוא מפסיד בזה שהוא עבר לטומאה הזאת? עכשיו יש לו מזה חיות. חיות יש לו. אבל החיות הזאת במה יותר נמוכה מהחיות של הקדוש?
לא נמוכה. הסברנו, היא מוכרת אותו, שובה אותו, הוא הופך להיות נרקומן של אותה תאווה. בהתחלה זה לא. בפעם הראשונה לא. פעם השנייה לא. פעם השלישית לא. אבל כל פעם הוסיף לו עוד ניצוץ, עוד ניצוץ, עד שהוא נמכר. הוא נשבע בדבר הזה. הוא הופך להיות שבוי. הוא לא עצמאי. הוא לא חופשי. כל המהלכים שלו, כל התנועות שלו, כל החיים שלו מנוהלים על פי הדבר ההוא. ללכת לפה או לא ללכת לפה, תלוי את האהבה בדרך או לא. ללכת לטיול הזה או ללכת לטיול הזה, במחשבה שלו הוא מכין את האפשרויות ששם הוא ימצא את אותו מה שהוא מחפש תמיד, את האהבה. ללכת לעבודה, העבודה הזאת תתקבל על ידו או לא, תלוי אם הוא יראה שם באזור שאפשר להשיג שם את התאווה שלו. אם לא, הוא לא יעבוד שם.
עכשיו, מי שאין
אם לו... זה מפעל, נאמר, של קורים, ששם עובדים רק גברתנים, והוא הראש שלו בנשים, הוא לא יסכים לעבוד שם. הוא יסכים לעבוד במקום שיש גם נשים. כל התוכניות שלו וכל ההתנהלות שלו, כל החיים שלו, הוא שבוי לתאווה. זה התורה מזהירה. לא ללכת אחרי הדבר הזה. כאשר תתגלה מלכותו יתברך ויהיה השם למלך על כל הארץ, שתמלא דעת אלוקים, לדעת שהקדוש ברוך הוא המלך והוא שולט והוא מנהיג את העולם, אז כל האמביציה השגעונית תצטמצם לאנושות, יתחילו להיות רגועים, יתחילו להיות נינוחים, יתחילו להיות שמחים, שכל זה נעלם משום שהאדם בעודף אמביציה אחרי רדיפת התאוות. לבלוע, 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 זה הפך אותו למשוגע ואין לו חיים. זה משום שאין לו דעת אלוקים. הוא לא מבין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את הכל ומחלק הכל. אתה רק תשב ותירגע. אז שתתגלה מלכותו יתברך ויהיה השם למלך על כל הארץ, אז נוכל להכיר את בוראנו למעלה מכל העולמות. זאת אומרת, למעלה מכל הצמצומות, הצמצומים, הדמיונות והלבושים. מה זה דמיונות? דימויים. הקדוש ברוך הוא מופיע פה עכשיו בדימויים. בלבושים, שדרכם אנחנו קולטים אותו. אבל כשיתגלה השם ממך על כל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, בתוך המוח שלנו יקרה איזה תהליך, שכשאנחנו נסתכל על משהו, אנחנו לא נראה את התחפוש, את הדימוי, אוטומט אנחנו נקלוט את הפנימיות שלו, שזה האלקות. אז אנחנו נתהלך בתוך עולם של אלקות. וללא שום ציור ותמונה, רק בעומק השכל. זה העולם הבא של העתיד לבוא. תאר לך אם אתה מטייל פה, רואה אנשים ולא רואה את האנשים. רואה את העצים ואת הבריאה ולא רואה אותם. אתה מבין מה זה רואה ולא רואה אותם? אפילו הם יהיו שקופים. הגופות, הלבושים, הדימויים, החיצוניות, הם יהיו שקופים. אתה תסתכל על הפנימי. אתה תראה את הפנימי. היום הפנימי מוסתר בחיצוני, כי המדמה שלנו, כוח המדמה שלנו, הוא דומיננטי, הוא עובד, הוא הרציני שעובד. אז אתה קולט את החיצונים, כשאדם מזכך את המדמה, מתאר אותו, אז בעצם הוא מתאר, מדלל את הגשמיות, עושה את הגשמיות שקופה. אז השכל שלך מתחיל לעבוד, לא המדמה, השכל הפנימי. שרבנו אומר, רוב העולם לא עובדים עם שכל, הם עובדים עם כוח המדמה. שזה גם שכל ברמה מסוימת, וככה מתנהל העולם, על פי מדמה. אז מתחיל לעבוד השכל הפנימי. אז אתה מטייל בתוך עולם שהכל שקוף. המושגים, התוויות, משתנות לך במוח. המושגים, כשאתה קורא לזה אדם, אתה לא רואה אדם, אתה רואה את מה שבפנים. הרוחני, החלק הרוחני, האלקות שבו. אתה חי בתוך עולם שכולו הוא אלקות. כי כל האלקות נמצאת והיא לבושה, מחופשת בלבושים. זה מה שחזל אמרו, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל הנביא. יחזקאל הנביא היה נביא גדול, והוא לא הגיע למדרגה שעם ישראל, אפילו שפחה, שהגיע לים אחרי יציאת מצרים, משה הצליח בכוח חוכמתו אפילו לשבחה לנקות לה את הדמיונות המדמה, שהם ראו את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, ראו את השכל, את הפנימיות, הרוחניות שמהווה את כל פרטי המציאות ומחיה אותה. ראתה שפחה על הים מה שלא ראה הנביא בנבואתו. צריך האדם לתקן את הבחינה הנמצאת אצלו, בחינה המכונה משיח. כל בן אדם יש לו בתוך פנימיותו דעת. או משה, כינוי לדעת משה, או משיח. זה כינוי, זה מקביל למשיח. זה מילים מקבילות. וזה שילך ממדרגה למדרגה מעט מעט, עד שיתקן הארת פרצוף מלכות בשלמות, האדם שהוא מתקן בחינת המשיח שלו, זאת אומרת בחינת המלכות שלו, את האמונה שלו, שהוא מגדיל את האמונה שלו הולכת וגודלת עד שמגיע למדרגת דעת, דעת אלוקים, כי האמונה היא בתחילה אמונה עיוורת, אתה לא רואה, אתה רק מאמין. יש לה תכונה לאמונה, כשהיא גודלת, גודלת, היא מגיעה למדרגה של דעת, משיח, משה. זאת אומרת, המאמין אצלו בהרגשה מאומת הדבר כמו ראיית העין, כמו ידיעה. אז הוא אומר שצריך שילך ממדרגה למדרגה מעט מעט, עד שיתקן הארת פרצוף מלכות בשלמות, האמונה שלו בשלמות, ממדרגה למדרגה. כלומר שהאמונה תהיה אצלו בשלמות, שמבחינתו כבר התגלתה מלכותו ידבר בשלמות, מבחינתו שהאמונה של האדם תהיה במצב הזה, זה מה שאמרנו, שבמוח שלו יקרים תהליך כזה, שהמדמה יהיה מראה זכוכית שקופה, והשכל יהיה זה שהוא פעיל והוא רואה את המציאות הפנימית שבכל דבר ודבר. עוד מעט אני אחזור אליך. אפילו יהוד א', אפילו אמונה האדם במקומות המתונפים ורחוק מאוד מאוד מהשם יתברך, מקומות נפילות בתוך תאוות, בתוך כל מיני, יוכל לזכור את השם יתברך ולהתקרב אליו מתוך מקומו, באותו מקום שהוא נמצא. וזה על ידי שיחזק את עצמו גם במקומו לדבר בתורה ותפילה והתבודדות, איפה שהוא נמצא. הוא נמצא בתוך הזבל, הוא נמצא בתוך העבירה, הוא נמצא בתוך מקומות רחוקים, רחוקים מהקדושה, מהאמת, מהטוב. גם שם, אל תתייאש. גם שם נמצא הקדוש ברוך הוא. הוא שונט על הכל. משם דבר איתו, משם תקרא אליו, משם תינק איזה ניצוץ של חיות בתוך המקום ששם רחוק רחוק מאוד שיש שם חיות. גם משם תמשוך לשם חיות על ידי הדיבור. זה מה שרבן אומר, הדיבור זה השכינה שהולכת עם האדם אפילו במקומות המתונפים, בכל מקום. ומשם הוא ייצור את הקשר שיהיה לו במה להחיות את עצמו במקומות נפולים. יש באדם שני מיני תבערות אש התלהבות. זה נקרא אש ההתלהבות, שהלב מתלהב למשהו, זה נקרא אש. והאש הזאת יכולה לשרוף את האדם. מה זה לשרוף את האדם? להביא אותו למצב של התחממות, שזה יכול להביא לו עצבים, זה יכול להביא לו לחץ, ההתחממות הזאת של הלב. יש שני תבערות. מדורת אש להשם יתברך, רוצה את השם, רוצה את הקדושה, ולהפך, אש לתאוות. מה זה אש לתאוות? בן אדם יש לו תאווה, הוא נהיה כמו אש. הוא רודף, הוא עושה, והוא אש. אז שתי סוגי אש שבאים מהתלהבות הלב, ושניהם אינם טובים, אפילו להשם יתברך, כי ריבוי ההתלהבות להשם היא ריבוי אור, שהורס את הכלים, הורס את המוח של האדם, הורס את האדם. ולהינצל משני התבערות האלה על ידי עסק התורה. התורה עושה לך צמצום, מרגיעה לך את כל האש הזאת. נשמות ישראל יוצאות לעולם מעולם הדיבור. מה זה עולם הדיבור? כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ויאמר אלוקים, בדיבור. אז נשמות ישראל, מה זה נשמה? נשמה זה שכל. השכל שיש באדם זה הנשמה שלו. כשאדם נולד הוא מקבל ניצוץ דעת של התינוק, היא קטנה, ניצוץ נשמה, ניצוץ שכל. ובמשך הזמן, במשך החיים, הקדוש ברוך הוא ממשיך להזרים שכל, ניצוצי נשמה, ניצוצי שכל לאדם. זה מה שהוא קונה. האדם קונה עוד דעת, קונה עוד דברים, קונה עוד חוכמה, קונה עוד ניצוצות של שכל, בזה הוא משלים את הנשמה שלו. כל זה יוצא מהדיבור, בפיו דעת ותבונה, כמו שאצלנו. כשאני רוצה להעביר לך ניצוצי שכל, אני מעביר לך את זה דרך הפה, דרך עולם הדיבור זה נקרא. ככה הקדוש ברוך הוא, כביכול, אנחנו צלם אלוקים עשה את האדם, אז זה גם כן במשל, בדימוי, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא, בדיבור, הוא מוציא את החלק השכלי, את החלק השכלי שייך לנו, הניצוץ שהוא מוציא אלינו, את הנשמה, זה יוצא, מן נפח, כמו שאומר הזוהר, מדילה נפח. שהוא נפח בך נשמה, הוא לקח חלק ממנו, הוציא את זה החוצה. אז כשאני עכשיו מדבר איתך, כמו במשל האדם, כשאני מדבר איתך, אני מוציא חלק מהנשמה שלי, ניצוץ שכלי, ממני, אליך, דרך הפה. והיא מתעברת בך ומגדילה לך את הנשמה. אז יוצא שאני מופסד ניצוץ, אתה מתמלא בניצוץ, אבל אני מתמלא בחזרה, באור חוזר, רבנו אומר, יש אור ישר, אור חוזר. עצם זה שאני מדבר, נכנסים לי לראש שכליים חדשים, פתאום, נכנסים לך, אתה לא יודע מאיפה. לא שאתה שומע עכשיו מישהו מדבר איתך, לתוך האור, סתם עומד ככה, לא, המוח שלו לא עובד, נכנסים לו מחשבות חדשות, תובנות חדשות, זה הכל נכנס, אפילו שאתה רק מדבר אל אחר ומוציא, אתה מיד אתה מתמלא. זה נקרא עולם הדיבור. על ידי וידוי דברים לפני השם יתברך משיב את כל מה שפגם בו להשם יתברך. כשאדם עשה איזה דבר רע, כשהוא עשה איזה דבר רע, הוא נתן מציאות קיום לדבר הרע הזה. לפני זה לא היה במציאות. שהוא ביצע את הדבר, את העבירה, את הדבר הרע שהוא ביצע, הוא ברא אותו. ברא מציאות כזאת. נכון? אדם גנב, אדם שבר, אדם עשה חס ושלום מה שעשה. הוא ברא מציאות חדשה. עכשיו הוא עשה דבר חדש. ברא דבר חדש. כשהוא ברא דבר חדש, בעצם הוא חיבר את האותיות של אותו דבר. להיות... שבר כוס. כשהוא שבר כוס, אז הוא ייצר מציאות של שבר. מה זה שבר? אותיות שין בטרש. זאת אומרת, הוא חיבר ממש את האותיות שין בטרש, והביא אותם לחיבור, למציאות. אז כשאדם עשה עבירה, הדבר הרע, כמו להבדיל, כשעשה דבר טוב, כשעשה דבר טוב, ההערה של הדבר הטוב, האנרגיה של הדבר הטוב, נכנסת ונמעלת בנפש שלו. למה כשאדם עושה צדקה, כשאדם עושה דבר טוב, הוא שמח, הלב שלו מתמלא, הוא מרגיש טוב, למה? כי ההערה, האנרגיה של הדבר הטוב, ישר מושפעת פנימה לאדם. אותו דבר כשעושה דבר רע. זה ישר מושפע לו פנימה, זה יכול להביא לו איסורי מצפון, זה יכול להביא לו פחדים, זה יכול להביא לו דאגות, זה יכול להביא לו הרבה דברים רעים, אנרגיות רעות שבאות עצם המעשה הרע. כי הוא יצר מציאות חדשה עכשיו. אז הבן אומר, כשהוא יצר מציאות רעה, והיא שורה בפנימיות שלו בתוך הנפש, איך הוא יפרק אותה מעליו? על ידי הבידוי, על ידי הדיבור. שהוא בא לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לו ומתחרט, ריבונו של עולם, אני מצטער, עשיתי ככה וככה, ויפרט במילים שלו, אז הוא מחבר שוב את האותיות של העבירה, שברתי, עשיתי ככה וככה. כשהוא אומר שברתי, הוא חיבר את האותיות של השבר בחזרה, אבל הוא מתקן אותם בזה שהוא מחזיר אותם לשורש, לקדוש ברוך הוא, ואז הם נתקנות, והוא מזדכך מאותו דבר רע שהוא עשה. כשיש לאדם התלהבות להשם יתברך, אזי הנשימות שנושם הן נשימות דקדושה, ולהפך, כאשר מתלהב לתאוות, אוטומט קורה בגוף ככה. אתה רואה את הבן אדם נושם עמוק במהירות, מה קרה? איך קוראים לזה כשהוא נושם עמוק? אתה רואה בן אדם שיש לו תאווה, מתחמם על משהו, אז הוא מתחיל להתרגש והנשימות שלו מהירות. אז נקרא יש לו התלהבות. אז כשיש לו התלהבות להשם יתברך, אז הנשימות שלו, האלה של התלהבות, הן נשימות דקדושה. ואם הן יותר מדי, כבר אמרנו שלא טוב, צריך לצמצם אותם על ידי תורה ותפילה. ולהפך, כאשר מתלהב לתאוות, זה שוב פעם נשימות לא טובות, נשימות של טומאה. אז הוא נושם דרך הנשימה את האנרגיה הלא טובה שהוא מתלהב אליה. כל העיתים שאדם בטל בהם מהתורה, מחמת ההכרח, ואינו יכול לקבל חיות מהתורה, הוא מקבל חיות פינת חסד חינם על ידי התפילה. אז אמרנו, מה התורה? התורה זה מכשיר, זה כלי, שעל ידי שאתה לומד שם, מדבר את התורה, אתה יונק את הרוח האלוקים שנמצאת על התורה, את השכל האלוקי, את ההשגחה האלוקית, את ההריה האלוקית, את החיות האלוקית, אתה מושך אליך ברגע שאתה עוסק בזה. כמו האדם שעוסק ברומן, אז הוא משך עכשיו את התוכן של הרומן, אם זה דבר עצוב, אם דבר שמח, אם דבר מרגש, הוא הכניס את זה לנפש שלו והוא מתחיל לחוש את זה, נכון? סתם רומן שהוא קורא, סרט מתח, ספר מתח שהוא קורא, זה לא עושה לו כלום בלב, זה לא עושה, נכון? הוא משך. כשאתה לומד תורה, אתה מושך את האנרגיה האלוקית, את החיות האלוקית, לתוכך, וזה מקור החיים. אתה מרגיש חיות, מרגיש שהנפש שלך מגיעה לסיפוק. מה קורה כשאדם בטל מהתורה? אז מה? הרי יש פה מצב שהוא המוח בירידה, ויש מצב שאין חשק ללמוד, ויש מצב שלא בא לך, ויש מצב שאתה הולך לטייד, לא תמיד אתה יונק מהצינור. אז איך אתה חי בזמן הזה? אומר רבנו, מקבל מחסד חינם, אוצר, יש לקדוש ברוך הוא אוצר, כאילו אוצר, מחסן, שכשהוא לא יונק מהתורה, משם הוא מקבל. כמו השומנים שבגוף, הם אוצרות לשעת חירום, כשאדם לא אוכל, אז הוא לא מת על המקום, יש לו אוצרות שהגוף ממשיך להזין אותו. אז יש את האוצר מתת חינם הזה של, שמשם המושכים על ידי התפילה. כשאתה קשור בקדוש ברוך הוא מדבר איתו, אתה הולך בדרך מדבר איתו, אתה יוצא לטייל אתה מדבר איתו, אז אתה עדיין מרגיש יונק חיות וקדושה. שדבוק האדם בהשם יתברך תמיד, דבוק בהשם זה כמו שאמרנו, דבוק במקור החיות, אז הוא יודע שבכל הדברים ובכל המסע ומתן, במלאכה, במסע ומתן, בקניות, במחירות, בעסקים, כל מה שהוא עושה, ובכל המלאכות שבעולם מלובש במלאכותו יתברך, גם שם נמצא האלוקות נמצאת שם, השכל האלוקי נמצא בכל דבר ודבר. החוכמה האלוקית נמצאת בכל דבר. זה הכל חוכמה אלוקית שהצטמצמה וירדה למציאות, ואנחנו משתמשים איתה. אז החוכמה האלוקית היא ביטוי לאלוקות, צמצום לאלוקות, ביטוי שיהיה לנו קשר אליו. אז האדם שדבוק בקדוש ברוך הוא, שהמוח שלו כזה שיודע מהקדוש ברוך הוא, אז בכל התנועות שלו, בכל עניין, הוא רואה את הקדוש, רואה את הקדוש ברוך הוא. אז הוא יונק מכל דבר. גם כשהוא עושה מלאכה, הוא יונק חיות מהקדוש ברוך הוא. הנה זה, זה חוכמה יפה, הקדוש ברוך הוא עשה. אתה מול המחשב, איזה יופי, הקדוש ברוך הוא. תראה איזה, איזה פלא הוא עשה פה. ובמלאכה, ובעניינים, ובקניות, ובמחירות, זה הכל, הכל נמצא. ולכן, התורה ציפתה מצוות שהן חולשות על כל תחום בחיים, על קנייה, על מחירה, על אכילה, על שתי, על הכל, כדי שתקלוט שיש פה אלוקות בכל דבר ודבר. שזה מתבטא ברצונו, שהן מצוות התורה שמלובשות בכל דבר. לאחד כזה, שהוא בראש כזה, בוודאי ברכה במעשה ידיו. למה הוא קשור לשורש הברכות, לשורש החיות, לאלוקות, גם כשהוא עושה מלאכה? כי דבוק במקור הברכה והשפע, באור השם יתברך שנמצא בכל מעשה. עד כאן.